水水都收下树哎哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רבי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי, יום חמישי, זין בכסלב, תף שין פי, מסכת נידה, דף ממגימל. היום הזה יום טוב במגילת תענית, שמת הורדוס מפני שהיה הורדוס שונאת החכמים, ששמחה היא לפני המקום כשהרשעים מסתלקים מהעולם. ובאותו היום שמת הורדוס עשהו יום טוב. היום הזה, בעזרת השם ובישועתו, כשנלמד את דף מ"ג, נציין ונדע, נשמח ונתרגש, שעומדים אנו 30 ימים ו-30 דפים מסיום הש"ס כולו. מסכת נידה מכילה בתוכה ע"ג דפים, והיום אנחנו לומדים את דף מ"ג. למור בספירת הגומר, היום 30 דפים, שהם 4 שבועות ו-2 ימים, לגומרה של תורה, סיום הש"ס במחזור הנוכחי, מחזור י"ג, מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. לעד, לחן ולחסד ולרחמים. 30 ימים ודפים לסיום הש"ס תש"פ בגמטריה 2217. בדיוק הפסוק בתהילים קי"ט, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. וגם בתהילים למד זין נאמר, וענבים ירשו ארץ, ויתענגו על רוב שלום. בגמטריה 2217, 30 ימים ודפים לסיום הש"ס, תש"פ, היום הזה, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. והוא היה דף מ"ב במסכת נידה. בסיום השיעור, אלו הם השאלות ששאלנו. שאלה ראשונה, מה הנפקמין האם פולטת שכבת זרע מתמת מדין ראייה או מדין תומת מגע? והתשובה, לגימל דברים, אם הוא מדין ראייה באופן שפלטה בימי ספירת זין נקיים תסתור ספירתה ככל ראייה שסותרת את הספירה. וכן אם הוא מדין ראייה מתמת אפילו במשהו, וכן מתמה בפנים כבחוץ ככל ראייה. אבל אם הוא מדין מגע, אינה סותרת, ונאמרו שיעורים לתומה הזו, וכמו כן אינה מתמה אלא בחוץ. שאלה שנייה, מדוע מסברה יש לומר שפולטת מתמת רק כנוגעת? מסבירה שכיוון שתומה זו באה לה מדבר אחר ולא מגופה. שאלה שלישית, מדוע סברו לומר שיולדת שראתה דם בירידתה לטבול מתומה לטהרה נתמת מתומה בלועה, למרות שבשאר תומות חוץ מנבלה, תומה בלועה אינה מתמה? אומרים התוספות, כדי שלא יבואו לטעות ולתאר על ידי טבילה זו גם דם שיצא מגופה קודם טבילה. שאלה רביעית, מדוע הוא צריכה הברייתא לחדש שיולדת מתמת בפנים כבחוץ? והתשובה, הברייתא עוסקת בלידה יבשה ללא דם. והחידוש הוא, שכשהוציא העובר את ראשו לבית החיצון, הרי זו לידה גמורה וטמאה טומאת לידה. שאלה חמישית, מה דינה של טומאה בלועה ומדוע? והתשובה, אינה מתמת לא במגע ולא במסע, משום שנחשב הדבר כאילו אינה קיימת כלל. והשאלה האחרונה, מקום שנבלת עוף טהור מתמת בו נחשב כבלוע או כבית הסתרים? והתשובה, לאביי דינה כתומה בלוע ולרבה כבית הסתרים. אלה הם הוריי ורבותיי, אחי ורעי, התשובות לשאלות שלנו ששאלנו אתמול בסיום השיעור, הציימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דף מ"ב במסכת נידה. וכי את מוריי ורבותיי וכי את אחי ורעי, ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, זין בכסלף תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת נידה. מרחק 30 ימים ו-30 דפים מסיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו. כאמור, עיקר וטורף תלמוד תורתנו היום הזה הוא בדף מ"ג במסכת נידה. אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ב עמוד ב' את תלמוד תורתנו, 21 שורות מתחילת העמוד, מן המילים היא באה אליהו, אותו מקום של אישה, בלוע אבי או בית הסתרים אבי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו בברייתא לאל בדף ממא עמוד ב' שהמשמשת לא הייתה צריכה להתאמה מצד נגיעת שכבת זרע במעיה, כיוון שבית הסתרים אינו מתאמה בנגיעה, אלא שגזירת הכתוב שתתאמה בכך. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, האם אותו מקום, הבית החיצון של הרחם של אישה, בלוע אבי, בלוע בבשרה הוא, או שם הבית הסתרים אבי, נחשבו כשאר כמתים שבאדם שהם בית הסתרים. והספק של בני הישיבה הוא דווקא לגבי הבית החיצון, היינו מבין השיניים ולחוץ עד המקום שכשהתינוקת יושבת נראה, אבל מקום שכשהתינוקת יושבת נראה, דינו כגלוי, כמבואר בגמרא לאל בדף מ"א עמוד ב'. וכן מבין השיניים ולפנים לא הסתפקו בו מה דינו, כי ודאי נחשב לבלוע ואין הטומאה מתמת שם כלל. ומברר את הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מההבדל בין הביאור הראשון לביאור השני. משיבה הגמרא, כיון שתחווה לחברתה כזית נבילה באותו מקום ולא נגע הנבילה בבשרה מבחוץ. היא אמרת בלוע, ואם תאמר שהוא נחשב כבלוע בבשרה, הרי טומאה בלוע לא מתמה, מפני שהיא כמי שאינה ואין בה לא מגע ולא מסע. אולם היא אמרת שהבית החיצון של הרחם בית הסתרים אבי, נעידה במגע לא מתמיה, אגם שאין בית הסתרים מתמה במגע, אבל במסע מיה מתמיה. מכל מקום הרי הוא מתמה במסע, וכיוון שאותו כזית אינו נחשב כבלוע, נמצא שיש עליו עדיין תואר נבילה ומתמה את האישה הנושאת אותו. הביאה הגמרא שתי דעות לפשוט את הספק. אבי אמר הבית החיצון של הרחם בלוע אבי, לפיכך אין האישה נתמת מאותו כזית נבילה. רב החלק עליו ואמר אותו מקום בית הסתרים אבי, לפיכך נתמת האישה במסע הנבילה. ומביא רב המקור לדבריו, אמר רב אמינה אמינה לה, מאיכן למדתי את הדין הזה שאמרתי שאותו מקום דינו כבית הסתרים דתניה? שנינו ברייתא לגבי משמשת לעיל בדף ממא עמוד ב', שמצד נגיעת שכבת זרע בבשרה מבחוץ לא היה צריך הכתוב לחדש בתומה, כיוון שהיא ככל נוגע בשכבת זרע שתמאו הכתוב, שכך דרשו מאיתור התיבה או בפסוק או איש אשר תיצא ממנו שכבת זרע, כמבואר בברייתא לעיל. אלא בא הכתוב להשמיענו, שנתמת גם בנגיעת הטיפה בה, בתוך הבית החיצון של הרחם בשעת תשמיש, אם לא היה מלמדנו דין זה, היינו אומרים שאינה נתמת בכך מפני שתומת בית הסתרים היא ותומת בית הסתרים לא מתמה, אלא שגזירת הכתוב היא שכשתיגע בטיפת תשמיש, תתמה בנגיעתה מבפנים. הרי מפורש בברייתא שהבית החיצון של הרחם נחשב לבית הסתרים. מברר את הגמרא ואביי, שאמר שהמקום ההוא נחשב לבלוע בבשרה ואינו כבית הסתרים, כיצד הוא יבהר את הברייתא הזו? משיבה הגמרא לדעת אביי, חדה ועוד כאמר. כוונת התנא לומר שיש טעם נוסף מלבד הטעם העיקרי. מדוע היינו אומרים שלא תטמא המשמשת? חדה, הטעם האחד והעיקרי הוא משום דטומאה בלועי. וטעם זה, אין הברייתא צריכה להזכירו כי פשוט הוא. ועוד מוסיפה הברייתא טעם אחר, אפילו אם תמצא לומר שאין זו טומאה בלועה, מכל מקום טומאת בית הסתרים היא ואינה מטמאה, אלא שגזירת הכתוב היא שהמשמשת היא טמאה. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת של אביי ורבא בעניין דומה. איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, האם המקום שנבילת עוף טהור מטמאת בו, דהיינו בית הבליה של האדם, שהרי אין נבילת עוף טהור מטמאת אלא בעת אכילתה כשהיא בבית הבליה ומטמאת גם בגדים שעליו, כפי שלמדנו לעיל בדף מ"ב עמוד א', בלוע אבי, נחשבו כבלוע בבשרו של האדם, או שם הבית הסתרים אבי, נחשבו כשאר כמתים שבאדם, שהם בית הסתרים. מברר את הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מההבדל בין הביאור הראשון לביאור השני? משיבה הגמרא, כגון שתחב לו חברו כזית נבילה של בהמה לתוך פיו במקום של בית הבליה, ושאלת הגמרא גד דווקא כשדחב לו חברו, אבל אם הוא תחב לעצמו הרי הוא נטמא כבר במגע הנבילה, ולא נגע בו הנבילה במקום אחר. היא אמרת בלוע, ואם תאמר שהוא נחשב כבלוע בבשרו, הרי טומאה בלוע לא מתמיה, אינה מתמת לא במגע ולא במסע. והיא אמרת, אם אתה אומר שבית הבליה בית הסתרים אבי, נהי נעמידה במגע לא מתמה, אגם שאין בית הסתרים מתמה במגע, במסע מי המתמה? מכל מקום הרי הוא מתמה במסע, לפיכך הנושא נבילת בהמה בבית הבליה, היא תמה ממנה. פושטת הגמרא את הספק, אביי אמר מקום הבליה בלוע אבי, מקום בית הבליה נחשב בלוע ולפיכך נבילת בהמה אינה מתמת שם כלל. ורבא אמר, הוא חולק עליו ואומר בית הבליה בית הסתרים אבי, לפיכך נטמא האדם במסע הנבילה. ומביא אביי מקור לדבריו, אמר אביי מינה המינלה, מאיכן למדתי דין זה שאמרתי שבית הבליה דינו כבלוע? דתניא שנינו בברייתא, יכול היית לומר שתהא גם נבילת בהמה מטמאה את הבגדים שהוא לבוש בהיותה בית הבליה בבית הבליה, כמו שהדין באוכל נבילת עוף טהור, היינו בין בהמה טמאה בין בהמה טהורה. לפיכך תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בנבילת העוף, נבילה וטריפה, לא יאכל את המוה. מלשון הכתוב משמע שטומאה זו, שהיא מחמת אכילה, נאמרה רק במי שאין לה טומאה שתטמא אחרים אלא על ידי אכילתה, כלומר רק בנבילת עוף טהור. יצתה זו נבילת הבהמה שטומאתה היא במגע ובמסע קודם שיוכלנה, לפיכך אין פסוק זה עוסק בה ואין לנו מקור שתטמא בבית הבליה. הרי שבית הבליעה נחשב כבלוע, כי אם היה נחשב כבית הסתרים, הרי בית הסתרים מתמא במסע, ומדוע אמרה הברייתא שנבלת בהמה אינה מתמאת בו. מביאה הגמרא את המשך הדרשה בעניין תומת נבלת הבהמה בבית הבליעה. ותיתי והרי יש ללמוד שנבלת בהמה תתמא בבית הבליעה מקל וחומר מנבלת עוף טהור. ומה נבלת עוף טהור שתומתה קלה שאין לה תומה במגע ובמסע בחוץ? ואף על פי כן מצינו שיש לה תומה בפנים בבית הבליעה, זו נבלת הבהמה שתומתה חמורה שיש לה תומה במגע ובמסע בחוץ, אינו דין שיש לה תומה בפנים בבית הבליעה? אלא יש לדחות אמר קרא, אמר הכתוב בנבלת עוף טהור, לא יאכל את המה בה, ולשון זו באה למעט שדווקא בה, בנבלה זו בלבד נאמר שתתמא בגדים באכילתה, ולא בנבלה אחרת, היינו שנבלת בהמה אינה מתמאת בגדים באכילתה. יש לשאול אם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו, בנבלת בהמה טהורה, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה עד הערב, האם אין כוונתו שגם נבלת בהמה מתמאת בגדים בבית הבליעה? יש לדחות שאין זו כוונת הכתוב, אלא שבאומרו והאוכל בא ליתן שיעור לנוגע ולנושא את הנבלה הכתובים באותה פרשה, שיש שיעור תומתם כאוכל, כדי אכילה. מה אוכל בחזית? כמו שאוכל שיעורו בחזית, אף הנוגע וכן הנושא את הנבלה אינם נטמאים אלא בחזית, שיהיו נוגעים או נושאים חתיכת נבלה לכל הפחות בשיעור כזית. ממשיכה הגמרא עוד בעניין מגע בית הסתרים. אמר רבא, המחזיק שרץ בקומתו בתוך קמטים שבגוף האדם, כגון בבית השחי, הרי זה טהור, אבל המחזיק נבלה של בהמה בקומתו, הרי זה טמא. הטעם שהמחזיק שרץ בקומתו טהור, מפני שהשרץ בנגיעה בלבד הוא דמטמא. בתוך הקמטים הוא בית הסתרים, ובית הסתרים לאו בר מגע, הוא אינו מתאמה במגע. והטעם שהמחזיק נבלה בקומתו טמא, כי נהי אגם דבית הסתרים במגע לא מתאמה, במסע מי המתאמה? מכל מקום הרי הוא מתאמה במסע, ולפיכך הנושא בו את הנבלה, יתאמה ממנה. ועוד הלכה נוספת באותו עניין, המחזיק שרץ בקומתו, כגון בבית השחי והכניסו, כשהוא עדיין בקומתו לאוויר התנור יעשוי מחרס, התנור טמא, כיוון שטומאה נכנסת לאוויר כלי חרס מטמא אותו, אף כשלא נגע בו, והרי נכנס השרץ לאווירו של התנור. מקשה הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ולמה הוא צרחת לאומרו? מתרצת הגמרא מהו דתי מה שמא תאמר, לפי שבטומאת כלי חרס, אשר ייפול מהם אל תוכו, אמר רחמנה, אמרה התורה שיתמה, היינו דווקא כשיהיה הדבר המתמה נראה בתוך הכלי, ולא תוך תוכו, ולא שיהיה הדבר המתמה בתוך כלי נוסף הנמצא בתוך הכלי החיצון, שהרי אינו באווירו של החיצון, אלא בתוך דבר שהוא בתוכו של החיצון, ולפיכך אינו מתמו, כיוון שאמרה התורה כך, אפשר לטעות שגם שרץ הנמצא בתוך קומתו של אדם, שהוא בתוך התנור לא נחשב שהשרץ באוויר התנור, ולא נטמע התנור. כמה שמלן, לפיכך צריך להשמיענו שאין הדבר כן. אלא הרי הוא כן נמצא באוויר התנור ומתמא את התנור. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין קומתו של אדם לעניין טומאה. הדין הוא שאדם טהור, שאחז קנה בכפו, והסיט בו את הזב, אף שהטהור לא נגע בזב, הרי הוא נטמא בכך. וכן זב שאחז קנה בכפו והסיט בו את הטהור, אף שהוא עצמו לא נגע בגופו של הטהור, טמאו בכך. ומקור הדינים הללו תבאר הגמרא בהמשך. מבארת הגמרא שבאופן מסוים יש הבדל בין המסית את הזב לבין הניסת על ידי הזב. אמר יש לקיש קנה אחוז בקומתו בתוך אחד הקמטים שבגופו של זב, כגון בבית שחיו, והסיט בו הזב את הטהור, הוא נשאר טהור. אבל קנה אחוז בקומתו של טהור והסיט בו הטהור את הזב, המסית טמא. ומבאר יש לקיש מה איתמה, מכאן למדנו שזב המסית בקומתו את הטהור אינו מטמאו. דאמר קרא שכן אמר הכתוב, וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וטמא עד הערב. והרי אין לומר שפסוק זה בא ללמד שזב מטמא בנגיעתו, כי כבר לפניו נאמר, והנוגע בבשר הזב וטמא עד הערב. אלא, זה אסיתו של זב, פסוק זה בא ללמד שזב המסית את הטהור מטמאו. וכיוון שטומאה זו שבזב החידוש, שלא מצינו לו למטמא שיביא טומאה לזה שניסת על ידו, בכל התורה כולה, שבכל הטומאות שבתורה, אם מסית הטמא את הטהור אינו מטמאו, כגון טומאה מונחת בכף מוזניים והאדם בכף השנייה, והתאומה כבדה יותר ומסיטה אותו ממקומו, לא נטמע אדם בכך. וכן אדם תמה מת, המסיט את חברו מבלי לגעת בו, לא נטמע חברו בכך. לפיכך יש ללמוד את גדרי הסט זה מלשון הכתוב בזב בלבד. ואפקי רחמנה והתורה הזכירה את הסטו של זב בלשון הגיעה, אשר יגע בו, ושמחה אותו לתיבת וידיו, שבהמשך הפסוק, וידיו לא שטף במים. לממרה כדי לומר, דאסט ונגיעה של זב אינם מתמים אלא כשאם, כידיו. מה אתה מאבראי? כמו ששם לגבי ידיו מדובר במקום גלוי מבחוץ ולא בבית הסתרים, הפך המאבראי, אף כאן לגבי הסתו ונגיעתו של הזב, תימא בהם הכתוב, רק כשהם נעשים במקום גלוי שבגופו. לפיכך, אם אחז הזב קנה בקומתו והסיט בו את הטהור, לא נטמע הטהור בכך. וכן לגבי נגיעת הזב בטהור, לומדים מכאן שאם הייתה הנגיעה בבית הסתרים של הטהור, אינו נטמע בכך. אבל כשהוא נושא ומסית את הזהב, לא מצינו שמיית בו הכתוב את בית הסתרים. לפיכך, אף כשאחז קנה בקומתו והסית בו את הזהב, נטמע בכך. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן, אבל הזהב הוא בעל קרי אינה מתמין עד שתייצא תומתן לחוץ. מביאה הגמרא את מקור הדינים הללו. אומרת הגמרא הטעם שזהב אינו מתמה עד שייצא זובו לחוץ מחוץ הגוף, כיוון דכתיב כתוב בתאומת הזהב, ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש איש, כי יהיה זהב מבשרו זובו תמה הוא. מלשון הכתוב, זהב מבשרו משמע שאינו תמה עד שייצא זובו מבשרו, אבל כשזובו עדיין בתוך בשרו, אף שנעיקר כבר ממקורו בגוף, אינו מתמה בכך. והטעם שצריך פסוק ללמד בזהב שאינו מתמה בפנים, כי אילולי הפסוק היינו לומדים את דינו במה הצד מנידה וזבה ופולטת, שהם מתאמות בפנים כבחוץ, כמבואר לאל בדף ממא עמוד ב'. אלו הם דברי התוסות לקמן בדף ממגימל עמוד ב', בדיבור המתחיל עד. והטעם שבעל קרי אינו מתאמה עד שייצא קריו לבחוץ, כיוון דכתיב בבעל קרי, ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע ותאמה עד הערב. משמע מלשון הכתוב שאינו תאמה עד שתייצא ממנו, אבל כשנעקרה ממקורה בגופו ולא יצא עדיין לחוץ, אינו מתאמה בכך. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת נידה, היה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו איבריו, אוחז באמה ובולע את התרומה. מקשה הגמרא, איך אמר התנא אוחז באמה, והתניא הראשונינו בברייתא רבי אליעזר אומר, כל האוחז באמה הוא משתין, נחשב לו כאילו הביא מבול לעולם, מפני שמחמם את איברו ובא לידי קרי, שזה היה חטאם של דור המבול, וכיצד התיר התנא במשנתנו לעשות כך, ואפילו על מנת שלא תתאמה התרומה שבפיו. בתרצת הגמרא אמר אביי, כוונת התנא שיוחז באמה במטלית אבה שהיא קשה ואינה מביאה לחימום, ומה שאסר לאל רבי אלעזר הוא דווקא לאחוז שלא על ידי מטלית אבה. תירוץ נוסף, רבא אמר, אין צורך להעמיד את משנתנו במטלית אבה, אלא אפילו תימה גם אם תאמר שכוונת התנא שיוחז באמה במטלית רכה שיכולה להביא לידי חימום, לא קשה עליו מדברי רבי אליעזר, כי כיוון דעקר שכבר הזרע נעקר ממקורו בגוף, עקר כולו, וכעת לא ייצא ממנו עוד זרע יותר ממה שכבר נעקר. והבאי, מדוע הוא לא פירש כרבא? מדוע הוא לא יתיר אלא במטלית אבה? חייש דיל מעט אלו אוסופי, חושש שמה לידי החימום יצא ממנו זרע נוסף, ורבא שאתיר במטלית רכה לא אוסופי לא חייש, אינו חושש שיוסיף להוציא זרע. מקשה הגמרא על רבא והתניא הראשונינו בברייתא בעניין איסור נגיעה באמה, למה זה דומה לנותן אצבע בעין, שכל זמן שהאצבע בעין העין מדמעת, מוציאה דמעות וחוזרת ומדמעת, וכך בכל חימום נוסף הוא חוזר ומוציא זרע. תרצת הגמרא, ורבא סבר, כל החמום ועד הרחמום בשעתי לא שכיח, כל שנתחמם עד שנעיקר ממנו הזרע בהרגשת כל גופו, אינו מצוי שיחזור ויתחמם להוציא זרע נוסף באותה שעה, כיוון שכבר נעקר כולו בתחילה, ולכן התנא במשנתנו לא חשש לכך. מה שאמרה הברייתא שזה דומה לעין שמדמעת וחוזרת ומדמעת, זה דווקא באופן שלא יצא מתחילה בהרגשת כל גופו, אלא יצא מעט על ידי שמשמש באמה, שבאופן כזה אינו נעקר כולו יחד, אלא בכל עת שימשמש יחזור וייצא מעט. מביאה הגמרא דין נוסף באותו עניין. אמר שמואל, כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה כשהיא נעקרת ממקורה, אינה מתמה. מה הייתה מה? מה הטעמו של הדין הזה? משיבה הגמרא בפרשה של תומת בעל קרי, ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים ותמה עד הערב, אמר רחמנה. כך אמרה התורה, משמע מלשון הכתוב, שכבת זרע שמתמה דווקא בראויה להזריע שיש בה כוח להוליד, וכשנעקרה מבלי הרגשה אין בה כוח להוליד, לפיכך אינה מתמה. אבל כאשר נעקרה ממקורה בהרגשת כל גופו, אף שאם תייצא לחוץ שלא בהרגשה, אין אישה יכולה להתאבר ממנה, כמבואר במסכת יבמות דף סמכי עמוד א', שכל שכבת זרע שינה יורה כחצן האישה מתאברת ממנה, מכל מקום היא נקראת שכבת זרע, כיוון שמצד עצמה ראויה להוליד וטמאה. כך תוספות בדיבור המתחיל בראויה להזריע. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל. שנינו במשנה במסכת מקוואות, פרק ח' משנה ג', מי שהיה מהרר בלילה בחלומו בדברים המביאים לידי קרי, ועמד משנתו ומצא בשרו חם יותר מהרגיל, אף שלא מצא קרי, הרי זה תמה. ובתוספת המבואר, שתמה דווקא כשעירר וגם מצא בשרו חם, אבל אם מצא בשרו חם מבלי שעירר או עירר ולא מצא בשרו חם, הרי זה טהור. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות אבות הטומאה, פרק ה' הלכה ה'. ועוד פוסק שם הרמב״ם שלא גזרו טומאה זו אלא לתרומה ולחולין טהור. ולמה הוא טמא? שמא יצא ממנו טיפת קרי ונאבדה. ומשמע ששכבת זרע מתמת גם מבלי הרגשה, שהרי לא הרגיש כלום. מתרצת הגמרא, תרגם רבונה העמיד וביאר רבונה את המשנה הזו במשמש מיטתו בחלומו, שחלם שהוא משמש מיטתו, לפיכך טמא, כיוון די אי אפשר לשמש בלא הרגשה, ובחלומו ודאי הרגיש, ושמא תוך כדי כך נעקרה טיפת קרי מגופו. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי שמואל, ישנה אחרינה ישונים את הממרה של שמואל בלשון אחרת. אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינה יורה כחץ, שאינו מקלח בכוח מגופו, אינה מתמה. לפי לשון זו בדברי שמואל, אף שמצד עצמו הזרע ראוי להוליד, מכל מקום, כיוון שכשאינו יורך כחץ אינו נכנס בפנים הרחם, אלא שוטט ויוצא לחוץ, ואין אישה מתעברת ממנו, אינו מטמא. כך מסביר הרשב"א. למרות שנאמר במסכת חגיגה בדף תדוו, שאם מתיח אדם שכבת זרע באמבטי ורחצה שם אישה, אפשר שתתעבר ממנה. מכל מקום אינו שכיח ולא נחשבת מפני זה ראויה להוליד. כך אומר הערוך לנר. מבררת הגמרא מה איכא בין היי לישנה להי לישנה. איזה הבדל בדין ישנו בין הלשון הראשונה לבין הלשון השנייה בדברי שמואל? משיבה הגמרא איכא בעיניי הוא ההבדל שישנו ביניהם הוא לגבי שכבת זרע שנעקרה ממקורה בהרגשה של כל גופו. ואולם יצאה לחוץ שלו בהרגשה, שלא היה יורק החץ. לפי הלשון הראשונה תמאה שהרי נעקרה בהרגשה. אבל לפי הלשון השנייה אינה תמאה שהרי לא היה יורק החץ. מביאה הגמרא שיש מי שיסתפק בהלכה הזו. מילתא דפשיטא לשמואל, דבר שלשמואל היה פשוט וברור, מבא אלה לרבה. מסתפק בו רבה, מה דינו? כלומר, בין ללשון הראשונה, שלא יצריך שמואל יציאה בהרגשה כדי שתתמה, ובין ללשון השנייה שיצריך יציאה בהרגשה, בכל אופן הדין פשוט וברור לשמואל ואין בו ספק. אבל רבה הסתפק בכך. דבאי רבה הסתפק רבה שכבת זרע שנעקרה בהרגשה ויצתה לחוץ שלו בהרגשה. מהו דינה? האם היא מתמת או לא? באה הגמרא לפשוט את ספיקו של רבה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מלשון המשנה, שכן שנינו שם במסכת מקוואות פרק ח' משנה ג' בעל קרי שטבל, ולא יטיל מים קודם טבילתו, אף על פי שטבילתו מטהרתו, לכשיטיל מים חוזר ונעשה טמא, מפני שנשאר בפנים מעט קרי ויוצא כעת עם מי רגליו. הרי ששכבת זרע מתמת גם כשיצא לחוץ שלו בהרגשה, הועיל ונעקרה בהרגשה. דוחה הגמרא ואומרת שאיני אתם שונה הדבר שם במשנה, שאף על פי שיצאה שלו בהרגשה היא מתמת. כיוון דרובה בהרגשה נפה, כשרובה יצא תחילה בהרגשה כשראה קרי. אבל הספק של רבה היה על שכבת זרע שיצא מתחילתה שלו בהרגשה. ועל זה אין ראיה ממשנה זו האם מתמת או לא. הביאה הגמרא לשון שלישית בדברי שמואל. לישנה אחרינה אמרי לה, יש אומרים ממרה זו בלשון אחרת, אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינו יורק החץ, שאינו מקלח בכוח מגופו, אינה מזרעת, אין בה כוח להוליד. מדייק את הגמרא, אזרוי יהודה לא מזרע, להזריע אכן אינה מזרעת, אטמוי מתמיה, אבל לטמא היא מתמת, ואפילו נעקרה שלא בהרגשה. כי הרי אם נאמר שדווקא כשנעקרה בהרגשה מתמת, נמצא שאין הבדל בין הלשון הראשונה לבין הלשון השלישית. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, התמויה מתמיה. והטעם שמתמת אומרת הגמרא, כיוון שנאמר בבעל קרי ספר דברים פרק חב ג' פסוק י' כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, מלשון הכתוב מקרה משמע שמתמה אפילו כל קרי שבעולם גם כשאינו ראוי להוליד. ומה שדרשו לעיל מן הכתוב שכבת זרע שמתמת דווקא כשראויה להזריע, לדעת הגמרא כעת אין לדרוש כך, כיוון שהכתוב נצרח לדרשה אחרת המובאת במסכת יבמות בדף ל"ד עמוד ב', שאינה משמשת נתמת, אלא בביאה הראויה להזריע. כך מסביר הערוך לנר. כעת מביאה הגמרא דין נוסף באותו עניין. בגמרא לעיל בדף ל"ד עמוד א' מבואר ששכבת זרעו של גוי אינה מתמת. כעת מסתפקת הגמרא באופן מסוים מה דינו. באי רבה, הסתפק רבה עובד כוכבים שהרהר ונעקרה שכבת זרע ממקורה בגופו, אבל לא יצא לחוץ, וירד וטבל לשם גירות, וכבר מל קודם שהרהר. ואחר כך יצאה לחוץ, מהו, מה דינה, האם מתמת או לא, ומבאר רבה את צדדי הספק, אם תמצא לומר בתר עקירה, אז לינן, אפילו אם תפשוט את הספק שהסתפקנו לה לגבי שכבת זרע של ישראל, ותאמר, שאנחנו הולכים באחר שעת עקירתה ומתמת, עדיין אי אפשר ללמוד משם לגבי שכבת זרע של גוי שהתגייר, כי אולי הנימילה לחומרה, דברים אלו לא נאמרו אלא להחמיר ולתמם מספק, אבל אחד אלה כולה, אבל כאן לגבי גר שאם נלך אחר שעת עקירתו, יהיה זה להקל ולטהרו, כיוון ששכבת זרע של עובד כוכבים אינה מתמת. כמבואר לעיל בדף למדה לתמוד א', שאפילו בית הלל שהחמירו במשנה שם וטימאו את דמה של עובדת כוכבים, מודים בקרי של עובד כוכבים שהוא טהור. לא אמרינן, אין אומרים ששת הקירתה היא הקובעת, אלא שת יציאתה לחוץ היא הקובעת. וכיוון שביציאתה היה כבר ישראל, הרי היא מתמת, או דילמה לא שנה. או אולי אין הדין שונה, בין לכולה בין לחומרה, ובכל אופן שעת העקירה היא הקובעת, וכיוון שבשעת עקירתה הוא היה עדיין גוי, אינה מתמת. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשבי, הלו הוא אליהו הנביא הזכור לטוב, שיבוא במהרה ויבשר לנו על הגאולה, יתרץ קושיות ויבעיות. המערשה כותב שמדובר כאן שהייתה עקירה בהרגשה, ואף על פי שהיציאה הייתה שלו בהרגשה, כיוון שבאותה שעה הוא היה כבר ישראל, נמשכת העקירה אחריה לחומרה ונחשב כאילו גם העקירה נעשתה ביותו כבר ישראל. מביאה הגמרא שאלה נוספת בעניין דומה. הדין הוא שמי רגליים של זווה הם אב התומה לתמי אדם וכלים. כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ה עמוד ב', שזובם ורוקם וממי רגליהם של זו וזווה מתמים תומה חמורה. ורש"י מפרש שמתמים אדם ובגדים כיוון שהם מעיינות. כעת מסתפקת הגמרא באופן מסוים מה דינם. באי רבה הסתפק רבה זווה שנעקרו מימי רגליה ממקורם בגופה, אבל לא יצאו לחוץ, וירדה וטבלה להתאר מזיבתה, ואחר כך יצאו לחוץ. מהו? מה דינם? האם מתמים או לא? והתוסות בדיבור המתחיל זווה, כתבו בשם רש"י שהספק של הגמרא זה דווקא בזווה ולא בזו, כיוון שבאישה מתעגלים כל מימי רגליה בבת אחת לפתחה, כלומר מתאספים הרבה כאחד ואחר כך יוצאים, מה שאין כן באיש. והריטב"א מסביר שאין כוונת רש"י שבאיש אינם מתעגלים כלל, אלא שאין מתעגלים כל כך שיוכל למנוע עצמו מלהוציאם לאחר שכבר נעקרו, מה שאין כן באישה שיכולה למנוע עצמה מלהוציאם אף שכבר נעקרו. ולכן הסתפקה הגמרא בזווה דווקא. אם כן מסתפק רבה זווה שנעקרו מימי רגליה ממקורם בגופה, אבל לא יצאו לחוץ וירדה וטבלה להתאר מזיבתה ואחר כך יצאו לחוץ, מהו דינם, האם מתמים או לא? ומבאר רבה את צדדי הספק. אם תמצא לומר בתר עקירה אזלינן, אפילו אם תפשוט את הספק שהסתפקנו לאל לגבי שכבת זרע ותאמר שאנחנו הולכים באחר שעת עקירתה ומתמת, עדיין אי אפשר ללמוד משם לגבי מימי רגליה של זווה, כי אולי אני מילי, אולי דברים אלו לא נאמרו אלא לגבי שכבת זרע דלא מצינה קטלה, שלאחר עקירתה אינו יכול למונעה מלצאת לחוץ, כלומר אינו יכול למונעה מצד טבע גופו, אגם שיכול למונעה מלצאת על ידי שיוחז בעמה, כמבואר במשנתנו לאל בדף מ עמוד א. לפיכך אנחנו הולכים אחר שעת עקירתה, כיוון שהעקירה זו היא ודאי לצורך יציאתה, אבל מימי רגליה של זווה דמצי נקית לה, שיכולה למונעם שעה אחת שלא יצאו לחוץ, לא, לא הולכים בהם אחר שעת עקירתם, אלא אחר שעת יציאתם לחוץ, ואז היא כבר תאורה. עוד דילמה לא שנה, או אולי אין הדין שונה בין שכבת זרע לבין מימי רגליה של זווה, ובכל אופן שעת העקירה היא הקובעת. וכיוון שבשעת עקירתם הייתה זווה, הרי הם תמאים, גם פה מסיקה הגמרת תיקו תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה, תשבי את הרץ קושיות והיא בעיות. מביאה הגמרא שאלה נוספת מעין שתי השאלות הקודמות. באי רבה, שורה אחרונה בדף מ"ג עמוד א', הסתפק רבה עובדת כוכבים זווה שנעקרו מימי רגליה אבל לא יצאו לחוץ, וירדה וטבלה לשם גירות, מהו? מה דינם? ומבאר רבה את צדדי הספק. אם תמצא לומר, אפילו אם תפשוט את הספק שהסתפקנו לאל לגבי מי רגליים של זווה ותאמר בתר עקירה אזלינן, אף על גב דמצי נקית להו, אנחנו הולכים בהם אחר שעת עקירתם, אף על פי שהיא יכולה למונעם שלא ייצאו לחוץ. בכל זאת עדיין אי אפשר ללמוד משם לגבי מי רגליה של גויה שהתגיירה, כי אולי אני מילי דברים אלו לא נאמרו, אלא לגבי מי רגליה של זווה ישראלית את מאה דאורייתא, שתומתה חמורה כיוון שהיא מן התורה. אבל עובדת כוכבים זווה, דתמאה רק מדי רבנן, לא, לא החמירו בה ללכת אחר שעת עקירתם, אלא הולכים אחר שעת יציאתם. ואז הייתה כבר גיורת והם תאורים. או דילמה, לא שנה, או אולי אין הדין שונה בעניין זה בין דאורייתא לדי רבנן. ובכל אופן שעת העקירה היא הקובעת, וכיוון שבשעת עקירתם הייתה עדיין גויה, הרי הם תמאים. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשבי את הרץ קושיות והיא בעיות. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי נידה וזב ובעל קרי שלא צריך שיעור לתומתם, ומתמין אפילו בכל שהן. מביאה הגמרא ממרא בעניין שיעור תומת הזב. אמר שמואל, בכדי שהזב יקבל תומת זב צריך שיהיה בזוב שיעור של כחתימת פי האמה, כדי סתימת נקב פי אמתו, שנאמר בתומת הזב, ספר ויקרא פרק תדבב פסוק ג', או החתים בשרו מזובו. משמע דווקא כשיש שיעור בטיפת זובו לחתום ולסתום את בשרו, אבל פחות משיעור זה אינו מתמה. מקשה הגמרא והענן תנן, והרישנינו במשנתנו שנידה וזב ובעל קרי מתמין אפילו בכל שן. הנה מבואר שאין הזב צריך שיעור לראייתו. מתרץ את הגמרא, הוא דהמר כרבי נתן. שמואל אמר את דינו, כדעת רבי נתן החולק על משנתנו, דתניה שנינו בברייתא שנחלקו בזה רבי נתן וחכמים. רבי נתן אומר משמו של רבי ישמעאל, זב צריך שיעור בזובו כחתימת פי האמה. ולא הודו לו חכמים, אלא סברו שאינו צריך שיעור כלל, ומשנתנו היא כדעת חכמים. שואל הריטב"א, מדוע לא אמר שמואל רק הלכה כרבי נתן, והוא מתרץ, שמה לא הייתה הברייתא מפורסמת, או שמה היה מי ששונה אותה בשם תנא אחר. וברית הגמרא, מה הייתה מדי רבי ישמעאל, מה טעמו של רבי ישמעאל שמצריך שיעור בזוב כחתימת פי האמה? משיבה הגמרא, דאמר קרא, שכן אמר הכתוב, או החתים בשרו מזובו. משמע שכדי להיטמע צריך שיהיה נסתם בשרו מטיפת זובו. והקושייה של הגמרא והתירוץ לא מובנים, שהרי כבר ביאר זאת שמואל בשיטת רבי ישמעאל. כותב הריטב"א שסוגיה זו נאמרה בבית המדרש בפני עצמה, ורבשי כשסידר את הגמרא צרפה לכאן אחר דברי שמואל. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע לא למדו מפסוק זה שזף צריך שיעור? משיבה הגמרא, הפסוק ההוא מבא אלי נצרך לדעת חכמים ללמוד ממנו שדווקא כאשר הזב לך הוא מטמא ואינו מטמא כשהוא יבש, שכן משמע מלשון הכתוב החתים בשרו שעזוב לך, ולפיכך הוא חותם את פי העמה, כי כשהוא יבש אינו נשרח בפי העמה לסותמה אלא נופל החוצה. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל שלמד מאותו פסוק את שיעור הזוב, מאיכן למד שהוא מטמא דווקא לך ולא יבש? משיבה הגמרא, ההוא הדין הזה לפי רבי ישמעאל מרר נפקה, נלמד ממה שנאמר בתחילת הפסוק רר בשרו את זובו, מהתיבה רר משמע שאולך מלשון ריר. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו שצריך שיהיה לך מלשון הכתוב יחתים בשרו, מה למדו מלשון הכתוב רר? משיבה הגמרא, הוא למניין ההודעתה, תיבה זו באה לדעת חכמים ללמד את מספר הפעמים שצריך האיש לראות זיווה יוצאת מגופו כדי לקבל דין של זב. נאמר בזב וזאת תהיה תומתו בזובו רר בשרו את זובו, הוזכרה לשון זיווה 3 פעמים בפסוק הזה. בזובו חדה, בזובו זה פעם אחת, רר בשרו תרי פעם שנייה, את זובו תלת פעם שלישית. ובכך לימד על זב בעל 3 ראיות שראה זיווה 3 פעמים, ובין שראה אותם ביום אחד ובין שראה ב3 ימים רצופים, וכן כשראה 2 ביום אחד ואחת למחרת, שחייב בקורבן כמבואר בפרשה, אבל ב2 ראיות עדיין אינו חייב קורבן. בהמשך הפסוק נאמר, או החתים בשרו מזובו תומתו היא, שהוא תמה, משמע מלשון הכתוב מזובו שמקצת זובו תמה, שגם אם ראה פחות מ3 ראיות של זוב ועדיין לא קיבל דין של זב גמור, אף על פי כן תמה. ובכך לימד על זב בעל 2 ראיות שראה זיווה פעמיים בלבד, שמתמה משכב ומושב כמבואר בפרשה. וכן שווה דינו של זב בעל 2 ראיות לדינו של בעל 3 ראיות לעניין ספירת 7 נקיים וטבילה במים חיים, כמבואר במסכת מגילה דף ח עמוד א. ומה שהזכירה הגמרא כאן משכב ומושב בלבד, מפני שרק הם נלמדים מסמיכות הפסוקים של 2 הראיות ושל משכב ומושב באותה פרשה. אבל הדין שזב בעל 2 ראיות טעון ספירה וטבילה, נלמד בגמרא שם במסכת מגילה מפסוק אחר, וכי יתהר הזב מזובו אפילו מקצת זובו. והכתוב עוסק בזב שראה 2 ראיות ולא בזב שראה ראייה אחת בלבד, שהרי תומתו של רואה ראייה אחת נלמדת מבעל קרי בהקש כמבואר בגמרא לאל בדף ל"ה עמוד א. על כן אי אפשר שמטמא משכב ומושב, כמו שבעל קרי אינו מטמם. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל שדרש את לשון הכתוב רר לעניין אחר, שעזוב מטמא כשהוא לך דווקא מניין המנהלי, מאיכן למד את מספר הפעמים שצריך האיש לראות זיווה כדי לקבל דין של זב? משיבה הגמרא, רבי ישמעאל נפקא ליה למד זאת מהדרשה דרבי סימאי. דתניא נאמר בברייתא, רבי סימאי אומר, מצינו שמנה הכתוב 2 זיוות, שנאמר איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא. זב וזובו הרי 2 זיוות, וכראהו הכתוב טמא, שנאמר בסוף הפסוק טמא הוא. לעומתו מצינו שמנה הכתוב 3 זיוות, וזאת תהיה תומתו בזובו רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו תומתו היא. בזובו והת זובו ומי זובו הרי 3 זיוות, וכראהו הכתוב טמא, שנאמר בסוף הפסוק תומתו היא. הכיצד התקיימו שני המקראות? הרי אם ב2 ראיות נעשה טמא, לאיזה צורך הוזכרה ראייה שלישית בפסוק? אלא שהרואה 2 יש לו דין זב לטומאה, אבל אינו מתחייב בקורבן, והרואה 3 יש לו דין של זב גם לקורבן. שואלת הגמרא, ולמן דנפקא ליה תרוויו, ולמי שלומד, דהיינו דעת חכמים שלומדים את שני הדינים, כלומר את הדין של 3 ראיות שבזב וגם את הדין של 2 ראיות מהפסוק זאת תהיה תומתו בזובו או החתים בשרו מזובו, אם כן הפסוק איש איש כי יהיה זב מבשרו מה יעביד לי? מה הוא עושה עמו? כלומר, מה בא פסוק זה ללמד? משיבה הגמרא, מבא אלי, הפסוק הזה נצרך לדעת חכמים ללמד שאינו מתאמה עד שייצא הזוב מבשרו, אבל כשזובו עדיין בתוך בשרו, אף כשנעקר כבר ממקורו בגוף, אינו מתאמה בכך. כי לדעת חכמים פסוק זה בא ללמד רק את הדין שאינו מתאמה בפנים, אבל לדעת רבי ישמעאל לומדים מפסוק זה את שתי הדרשות, גם שאינו מתאמה עד שייצא, וגם שזב שראה פעמיים מתאמה, לפי שאת מניין הזיוות לומדים מהתיבות זב וזובו, ואת הדין שאינו מתאמה בפנים, לומדים מהתיבה מבשרו. שואלת הגמרא, מה שנאמר בהמשך הפסוק, זובו תמה הוא, למה לי? מה באות תיבות אילו ללמד לדעת חכמים? משיבה הגמרא, בזה לימד הכתוב על הזוב, על הטיפה עצמה, שהוא תמה. ובגמרא לקמן בדף נ"ה עמוד א' מבואר שכוונת הכתוב, לרבות שעזוב מתמה במסע, שאלו את הדין שעזוב מתמה במגע, לומדים בבניין אב משכבת זרע. כך מסביר המאירי. כותב הערוך לנר שלדעת רבי ישמעאל לומדים מדיני תומת הזוב מקל וחומר, כמבואר לאל בדף למד ה' עמוד א', ומה הקל וחומר? אם לאחרים הוא גורם תומה, לעצמו לא כל שכן. ואף שהגמרה שם אמרה שסעיר המשתלח יוכיח ויפרוך את הקל וחומר כי הוא גורם תומה לאחרים והוא עצמו טהור, סובר רבי ישמעאל שאין זה דיחוי. כי אי אפשר להוכיח מסעיר המשתלח כיוון שאין לו תומה כלל, מה שאין כן בזוב, שמתמה במגע. מביאה הגמרה ממרה בעניין שיעור תומה בשכבת זרע. אמר רב חנלאי משום משמו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שיעור תומה בשכבת זרע לרואה שכבת זרע מגופו הוא במשהו. אפילו יראה שיעור קטן ביותר, הרי זה תמה. כי לדעת רב לזר ברב שמעון, תומת בעל קרי נחשבת תומת ראייה מגופו, לפיכך אינה צריכה שיעור. ולא כנוגע בתומה שצריך שיעור כדי להתאמה. אבל הנוגע בה אינה מתמת אלא כששיעורה בחי הדשה. כפי שלומדת הברייתא בהמשך מאיתור לשון הכתוב בתומת שרצים, או איש אשר יגע לרבות נוגע בשכבת זרע שהוא נטמע כנוגע בשרץ. ושיעור מגע שרץ לתמה הוא בחי הדשה. שואלת הגמרא, וענן מתמין בכל שאין תנן? הרי שנינו במשנתנו שנידה וזה ובעל קרי מתמים בכל שהוא. מה אליו? האם לא כוונת התנא? אף לנוגע בשכבת זרע שיתמה בכל שהוא ואפילו בפחות מכי הדשה. כלומר, מסתימת לשון המשנה משמע שהוא בין לנוגע ובין לרואה. מתרצת הגמרא, לא זו כוונת התנא, אלא כוונתו דווקא לרואה שכבת זרע מגופו שנטמע אפילו במשהו. אבל הנוגע צריך שיעור בחי הדשה. מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע הוכחה נגד דברי רב חנלאי. מברייתא בעניין אבות התומה האומרת שיש חומר לעניין תומה בשכבת זרע יותר מבשרץ, וכן יש חומר בשרץ לעניין תומה יותר מבשכבת זרע. במסכת כלים פרק א' משנה א' השווה התנא את אבות התומות, השרץ ושכבת הזרע ועוד. לעניין שמתמים אדם וכלים במגע וכלי חרס באווירו ואינם מתמים במסע. וכן במסכת זווים השווה בעל קרי למגע שרץ. ויש מקום לטעות שתומתם שווה לכל דבר ועניין, לכן באה ברייתא לומר שהדבר הוא לא כך, אלא יש חומר בזה שאין בזה. כך מבאר הגר"א בתוספתא במסכת כלים. אם כן, נאמר בברייתא, חומר בשרץ יותר מבשכבת זרע, שהשרץ אין חלוקת תומתו, אין בו חילוק בענייני תומה, כי בכל אופן הוא מתמה. מה שאין כן בשכבת זרע, שיש שכבת זרע שאינה מתמה. היינו, בקטן פחות מבין 9 שנים ויום אחד. וחומר בשכבת זרע יותר מבשרץ, שהשכבת זרע מתמה בכל שהוא. מה שאין כן בשרץ, צריך שיהיה בו שיעור כעדשה, כדי שיתמה. מה אליו? מה כוונת התנא? האם אין כוונתו אף לנוגע בשכבת זרע שיהיה נטמע בכל שיעור שהוא ואפילו בפחות מכעדשה? וזה לא כדברי רבי חנלאי. מתרץ את הגמרא, לא זו כוונת התנא, אלא כוונתו דווקא לרואה שכבת זרע מגופו שנטמע אפילו במשהו. אבל הנוגע צריך שיעור בכעדשה. מקשה הגמרא, ואדום ידי שרץ קטני, והרי התנא בא לדמות את שכבת זרע לשרץ כדי להראות את ההבדל שביניהם. מה שרץ, כמו שלגבי שרץ דיבר התנא על שיעורו לטמא בנגיעה, אף לגבי שכבת זרע על כוחך כוונתו, לעניין שיעורה לטמא בנגיעה, ועל זה אמר שהיא מטמאת אפילו בכל שהוא, שלא כדברי רב חנלאי. מתרץ את הגמרא, אמר רב עדא בר אהבה, שום שרץ קטני ושום שכבת זרע קטני. כוונת התנא, שבשם שרץ לא מצינו כלל שהיא טמא במשהו, אבל בשם שכבת זרע מצינו שתטמא במשהו, והיינו לרואה. חוזרת הגמרא ומקשה, וכי שרץ לא מצינו בו שמטמא במשהו? וענן תנן, הרי שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק א' משנה זין, האיברים כשהם שלימים, אין להם שיעור כדי לטמא, אלא אפילו אם הם פחות מכזית, בשר המת ופחות מכזית, בשר נבילה ופחות מכעדשה מן השרץ, מטמאים גם כן. והשיעורים הללו שמזכירה המשנה, באמת נבילה ושרץ, הם שיעורי תומתם כשאין בהם איבר שלם. שיעור כזית באמת דורשת הגמרא במסכת עירובין דף ד' מן הפסוק ארץ חיטה ושעורה, וכן נבילת בהמה דורשים את שיעורה מן הכתוב, כמבואר בגמרא ליל בדף מ"ב עמוד ב', שיעור בשר השרץ לטמא בכעדשה. לומדת הגמרא במסכת חגיגה בדף י"א, ממה שהחומץ שהוא משמונת השרצים המתמים, בתחילת בריאתו גודלו בכעדשה. ולשון המשנה כאן, בשר המת ובשר נבילה, אין כוונתה חתיכה מבשרם, אלא דווקא עבר שלם עם העצם והגידים שבו. הרי שגם בשרץ יש אופן שהוא מטמא במשהו. מתרץ את הגמרא, שייני עבר, שונה הדבר לגבי עבר שלם שמטמא אף כשאין בו שיעור, כיוון דקולי, שזה שכולו שלם במקום הדשה קאי, נותן לו חשיבות כאילו יש בו שיעור כהדשה, וההוכחה שזוהי סיבת תומתו, דאילו חסר פורט העבר, שהרי אילו נחסר מעט משלימותו של העבר, מי כמטמיה וכי העבר יטמא? הרי אז אינו מטמא יותר כשאין בו שיעור כהדשה. ועל כורחה הוא מפני שבטלה חשיבותו ואינו נחשב כשיעור הדשה. מה שאין כן בשכבת זרע שתמיד היא מתמת במשהו. ובהכרח הטעם הוא, מפני שלגבי שיעור תומה יש חומר בשכבת זרע יותר מבשרץ. שנינו בברייתא חומר בשרץ שהשרץ אין חלוקת תומתו, מה שאין כן בשכבת זרע שתומתה של שכבת זרע חלוקה. בררת כעת הגמרא מה כוונת הברייתא. שכבת זרע דחלוקת תומתו מהי, על איזה חילוק שיש בה לעניין תומה דיבר התנא. הילי, מה אם נאמר שכוונתו לחילוק שיש בין שכבת זרע של ישראל שמתמת לשכבת זרע דנוכרים שאינה מתמת? הרי אי אפשר לומר כך, כי הכנה מאיקה, גם כאן בשרצים יש אכבר דים, אכבר הים שאינו מתמה, דג הדומה לאכבר ואכבר שמו, אומר רש"י במסכת חולין דף קכ"ו עמוד ב', ודינו נלמד שם במסכת חולין מהפסוק וזה לכם מתמה בשרץ השורץ על הארץ, שהמילים על הארץ מיותרות ובאות ללמד שדווקא אכבר הארץ מתמה ולא אכבר הים, ואכבר דיבשה שמתמה. אלא כוונת התנא לחילוק שיש בין קטן לגדול, שלגבי שכבת זרע מצינו חילוק כזה, שקטן פחות מבין 9 שנים אינו מתמה בקרי, כי אין בייתו בייה, ובין 9 שנים ויום אחד נחשב גדול ומתמה, מה שאין כן לגבי שרץ אין חילוק בין קטן לגדול, שאפילו שרץ בין יומו מתמה במיטתו. רב פאפה עכשיו מעמיד את הדין שאמר רב חנלאי לאיל, ששכבת זרע צריכה שיעור כעדשה לטמא במגעה, במחלוקת תנאים. אמר רב פאפה כתנאי, דין זה שנוי במחלוקת תנאים. בתורה לא נתפרשה תומת מגע בשכבת זרע, אלא רק תומת הרואה קרי מגופו. שנאמר, ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו ותמא עד הערב. ושנינו בברייתא מניין לרבות גם את הנוגע בשכבת זרע שנטמא בנגיעתו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו, או איש. שאף הנוגע בשכבת זרע נטמא, והבין רב פאפה שכוונת הברייתא לפסוק שנאמר לגבי נוגע בשרץ, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא לו. המילים או איש מיותרות ובאות לרבות אף את הנוגע בשכבת זרע. ופליג את עניי באלמה, ומצינו בכמה מקומות שנחלקו התנאים, כגון רב לזר ורב יהושע במסכת תרומות, ורבי מאיר וחכמים במסכת שבועות דף למדבב, לגבי דינו של דבר מסוים שנלמד מדינו של דבר אחר על ידי בנייניו או גזירה שווה וכדומה. דאיקא דאמרי שיש אומרים דון מינה ומינה, תלמד את עיקר הדין מהפרשה העוסקת בדבר האחר, וגם את פרטי הדין ההוא תלמד מהפרשה האחרת, כי במקום שלמדת את עיקרו, משם צריך אתה ללמוד גם את פרטיו. דאיקא דאמרי ויש אומרים דון מינה ואוקי באטרה, תלמד את עיקר הדין מהפרשה העוסקת בדבר האחר, אבל אחר כך אעמד את הדין במקומו, כלומר תחפש ללמוד את פרטיו משאר דיני הדבר ההוא, ולא מהפרשה העוסקת בדבר האחר. וכיוון שאת עיקר הדין ששכבת זרע מתמת במגע למדנו מאיתור הלשון או איש שנכתב אצל שרץ, על כורחך יחלקו אותם תנאים לגבי שיעורה לתמה. למאן דאמר לדעת מי שאמר בכל לימוד של דבר מדבר אחר דון מינה ומינה. גם כאן תחילת דון מינה תלמד דין זה בשכבת זרע משרץ. מה השרץ מתמה בנגיעה, אף שכבת זרע מתמת בנגיעה. הוא מינה, וכמו כן תלמד ממנו את פרטי הדין. מה השרץ צריך שיעור בחיידשה כדי לתמה במגעו? אף שכבת זרע צריכה שיעור בחיידשה כדי לטמא במגע. ולמאן דאמר, זה שסובר בכל לימוד של דבר מדבר אחר דון מינה ואוקי באטרה, גם כאן תחילת דון מינה תלמד דין זה בשכבת זרע משרץ. מה השרץ מטמא בנגיעה, אף שכבת זרע מטמאת בנגיעה. ואוקי באטרה, אבל אחר כך, הנח את הדין הזה במקומו, אצל דינו של בעל קרי המפורש בכתוב, ותלמד את פרטיו ממנו. מה שכבת זרע שיעור תומתה לרועה קרי הוא אפילו במשהו, אף לנוגע בשיעורה אפילו במשהו. דוחה הגמרא את דברי רב פאפה, אמר לרבון הבריידר רב נתן לרב פאפה, ממאי דמאו איש דשרץ כמרבילי, מניין לך שכשהזכיר התנא את לשון הכתוב או איש, כוונתו לרבות את הדין של נוגע בשכבת זרע מאותן תיבות שנאמרו בפרשה של תומת שרצים. דילמה, אולי מהפסוק או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע שנאמר לגבי איסור אכילת קודשים בתומה, כמרבילי. ריבה תנא את הדין הזה, ודקו לאלמה דון מינה ומינה, ולכל הדעות כאן יש ללמוד מאותה פרשה גם את עיקר הדין וגם את פרטיו. שהרי גם לפי מי שסובר שבכל דין שנלמד מפרשה אחרת צריך ללמוד את פרטיו מפסוקים שנאמרו בעניינו, שזה הכוון הווקי באטרה, הרי כאן הפסוק שבו נתרבתה תומת מגע בשכבת זרע עושה כפו באותו עניין בראיית קרי. לפיכך יש ללמוד ממנו גם את שיעורה לטמא במגע, שהוא במה שהוא כדין הרואה קרי. מוסיפה הגמרא, שאילנינו לתנאי, שאלו בני הישיבה דבר זה לחכמים שהיו שונים את התוספתא, לאיזה פסוק מתכוונת הברייתא הזו, וגם הם נחלקו בכך. איקא דתני כרב פאפה, יש ששונים את הברייתא הזו כרב פאפה שהיו מבארים שכוונת הברייתא לפסוק שנאמר בשרץ, או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו. ואיקא דתני, ויש ששונים את הברייתא הזו כרבון הברייתא רבי נתן, שהיו מבארים שכוונת הברייתא לפסוק שבאיסור אכילת קודשים בתומה, או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריה, הגענו למשנה בסוף דף מ"ג, ארבע שורות לפני סוף הדף בדף מ"ג עמוד ב'. המשנה מבארת מאימתי תינוקת ותינוק מתמים בתומה יוצאת מגופם. אומרת המשנה, תינוקת אפילו בת יום אחד שיצא דם ממקורה, הרי מתמה בנידה. יש לה דין של נידה לתמי אדם וכלים. אף שהתורה מקדימה את הזכר כנאמר, זכר הוא נקבה ברעם, מכל מקום הקדימה תנה את הנקבה, כיוון שדיני תינוקת במשנה הזו מועטים. ועוד, כדי לרמוז בזה שטוב שתיוולד בת תחילה, כנאמר במסכת בבא בתרא דף קמ"א עמוד א', בת תחילה סימן יפה לבנים. כך אומר בעל הפירוש, הון עשיר. אז אם כן, תינוקת אפילו בת יום אחד שיצא דם ממקורה, היא מתאמה בנידה, יש לה דין של נידה לתמי אדם וכלים, אבל אינה מתאמה את בועלה תאומת שיבה כדין בועל נידה, אלא רק מצד נוגע בנידה שתאמה תאומת ערב, מפני שאין ביאתה ביאת שתהיה בת 3 שנים. כפי שתלמד הגמרא בהמשך בדף מ"ד. אומרת המשנה, וכשתהיה בת 10 ימים, אם בנוסף ליום הראשון ראתה 3 ימים רצופים מהיום השמיני עד היום העשירי ללידתה, הרי היא מתאמה בזיווה, יש לה דין של זווה גדולה וצריכה ספירת 7 נקיים ותבילה. כיוון שכאשר ראתה ביומה הראשון נעשית נידה 7 ימים, וכשראתה 3 ימים נוספים מהיום השמיני עד היום העשירי, נעשית זווה. אבל בפחות מ10 ימים לא שייכת זיווה, שהרי אין זיווה אלא לאחר נידות. ממשיכה המשנה ואומרת, תינוק אפילו בן יום אחד שיצא ממנו זוב, הרי הוא מתאמה בזיווה, יש לו דין של זב לכל דבר. הרואה ראייה אחת של זוב, דינו כרואה קרי שתאמה עד הערב. ראה 2 ראיות, נעשה זב שתאומתו חמורה ומונה 7 ימים נקיים מזוב, ותובל ביום השביעי במים חיים, ואוכל בקודשים לערב. ראה 3 ראיות, הרי הוא זב גמור שמתחייב גם בקורבן, ואין חילוק אם היו ראיותיו באותו יום או בימים נפרדים. שצל האיש הזוב תלוי בראיות ולא בימים, ובלבד שלא יהיה הפסק של יום בין ראייה לראייה. מביאה המשנה דינים נוספים בתינוק בין יומו. הוא מתאמה בנגעים ונטמא מחמת נגעים שבאו לו על בשרו, ומתאמה בתמי מת, אם נגע במת, הרי נטמא באב התומה, וכן נטמא אם נוגע בשאר תומות, והטעם שנקת התנה דווקא תמי מת, מפני שמצויה יותר בתינוק בין יומו, משום שמת מתאמה באוהל, ולו שאר התומות צריך שיגע בהם התינוק כדי שיתאמה, ודווקא ילוד, אבל כשהוא בר אינו מתאמה בכלום, כיוון שטהרה בלועה אינה מקבלת תומה, כפי שלמדנו במסכת חולין בדף עין א' עמוד א'. אומרת המשנה, וזוקק את האיש את אחיו לאיבום, שאם מת אחיו בלי בנים ונולד הוא אפילו שעה אחת קודם שמת אחיו, איש את אחיו אסורה להינשא עד שיגדל וייבם אותה או יחלוץ לה. אבל אם נולד לאחר מיתת אחיו, פטורה מן האיבום. שנאמר בפרשת איבום, כי ישבו אחים יחדיו, דורשת הגמרא לקמן בדף מ"ד, וכן במסכת יבמות בדף י"ז, ששייך איבום דווקא כשהייתה להם שעה של ישיבה ביחד בעולם. וכן אומרת המשנה, פותרת אמו מן האיבום, שאף אם מת מיד ביום שנולד, נחשב הדבר שהיה לאביו בן, ואמו פטורה מן האיבום. ואין חילוק אם נולד קודם מיתת אביו או לאחר מיתת אביו, כאשר יוולד פותרת אמו מן האיבום. אבל בעודה מעוברת אסורה להינשא. אומרת המשנה, ומאכיל את אמו בתרומה, שאם היה אביו כהן ואמו בת ישראל, שעדינו שימת בעלה וישיר זרע ממנה, היא ממשיכה לאכול בתרומה, אז אוכל את אמו בתרומה בו ביום. אבל בעודה מעוברת ממנו אסורה לאכול בתרומה עד שיוולד. שואלים האחרונים, איך אפשר שתוכל אמו בתרומה ביום שנולד, הרי יתמעה לידה? נתרץ רבי עקיבא איגר שמדובר במשנתנו בנולד דרך דופן, וכדעת הנקמה במשנה ליל בדף מהם, שיוצא דופן אין אמו תמעה לידה. וכן אומרת המשנה, פוסל אחירים מן התרומה, כפי שתבהר הגמרא. ובפשטות נראה שכוונת המשנה, כגון בת כהן שנישאה לישראל, ונפסלה בזה מלאכול בתרומה, שעדין הוא שימת בעלה ולא ישיר אחריו זרע, חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אם ישיר אחריו אפילו תינוק בן יומו, פוסלה מן התרומה, שהרי יש לה זרע. אבל את הביור הזה דוחה הגמרא לקמן, שהרי גם מובר שבמאה הפוסלה מלאכול בתרומת בית אביה. אז למה צריכה המשנה לנקוט דין זה בתינוק בן יום אחד? ועוד דינים בתינוק בן יומו מביאה המשנה, ונוחלת נכסי קרובו שמת, כפי שתבהר הגמרא, ומנחיל את הנכסים הללו לשאר קרוביו אם מת בו ביום. מסיימת המשנה ואומרת, והאורגו חייב ככל רוצח שנהרג אם הרג בזדון, אבל ההורג עובר במאי אמו, אין דינו כרוצח, שכן שנינו במסכת סנהדרין בדף עין ב' עמוד ב' לגבי אישה שהיא מקשה לילד וניתן להצילה בהריגת העובר. אם לא יצא רובו מותר להורגו, אבל מי שיצא רובו אין דוחים נפש מפני נפש. ובמיטתו הרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם, כלומר שחייבים להתאבל עליו. התוספות יום טוב מסביר את הפירוש חתן, שיש להתאבל עליו כמו על הרך הנימו לשמונה שנקרא חתן, כמבואר במסכת נדרים דף למד ב'. ולמה נאמר חתן שלם? מפני המינה כשהובה בתור יורד היה סימן שינון ג' בשם רב נחשון גאון, שתינוק שמת קודם 8 יש למול אותו תחילה ואחר כך לקוברו. לפיכך נקרא נימו לשמונה חתן שלם. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף מ"ג עמוד ב'. וסיומה בדף ממדלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה תינוקת בת יום אחד מתאמה בנידה. מבררת הגמרא מנה הנמי למיכן למדנו דברים אילו משיבה הגמרא דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא שמופיעה לאל בדף למד ב' עמוד א', נאמר לגבי נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ט. ואישה כי תהיה זבת דם, יהיה זובה בי ושרה שבעת ימים תהיה בנידתה. ממה שנאמר אישה, אין לי ללמוד אלא שאישה גדולה בשנים מתאמת בנידה, אבל תינוקת בת יום אחד לנידה מניין שאף היא מתאמת. תלמוד לומר ואישה. כלומר, האות וו המיותרת באה לרבות שאף תינוקת מתאמה בנידה. ועוד שנינו במשנה בת 10 ימים לזיבה. שואלת הגמרא מנה הנמי למיכן למדנו את הדברים הללו משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא אילו היה נאמר בפרשה של זבה אישה. אין לי ללמוד מלשון זו אלא שאישה גדולה בשנים מתאמה בזיבה. אבל בת 10 ימים לזיבה מניין שאף היא מתאמת. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ואישה. הוו המיותרת באה לרבות שאף תינוקת בת 10 ימים מתאמה בזיבה. ועוד שנינו במשנה תינוק בן יום אחד מתאמה בזיבה. מבררת הגמרא מנה הנמילים משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בזב ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב' איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמהו. מה תלמוד לומר איש איש? מה הבא כתוב ללמדנו בכפל הלשון איש איש? לרבות בן יום אחד, כי איש בכל מקום פירושו גדול, והכתוב איש איש הרי זה כאין מיעוט אחר מיעוט שהוא לרבות, מסביר התוספות יום טוב. אז איש איש בא לרבות בן יום אחד שמתמה בזיבה, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, אינו צריך ללמוד זאת מכפל הלשון, שהרי הוא אומר בפרשת זבין, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. מלשון הכתוב לזכר משמע, כלשהו זכר בן גדול בן קטן מתאמה בזיבה. וכן מלשון הכתוב לנקבה משמע, כלשהי נקבה בן גדולה בן קטנה מתאמת בזיבה. מסיים רבי ישמעאל, אם כן מה תלמוד לומר איש איש, דיברה תורה כלשון בני אדם, כלומר, אכן לא למידים מכפל הלשון שום דין, אלא שנקטה ככה תורה כדרך בני אדם שדרכם לכפול תיבות בדיבורם. ואף שכאן דרש רבי יהודה איש איש ולא סבר שדיברה תורה כלשון בני אדם, מכל מקום במקום אחר מצינו שלא דרש את הכפילות וסבר דיברה תורה כלשון בני אדם. וכתבו התוספות במסכת מנחות דף י"ז עמוד ב' דיבור המתחיל מאי, שמצינו תנאים נוספים שבמקום אחד למדו הלכה מכפילות הלשון שבפסוק, ובמקום אחר אמרו דיברה תורה כלשון בני אדם. על כורחה, במקומות שלא דרשו את הכפילות, היה להם איזה הכרח מלשון הכתוב שלא לדורשה. ותוספות במסכת בבא מציע דף למד א' עמוד ב', דיבור המתחיל דיברה תורה, מסבירים ששיטת האומרים, דיברה תורה כלשון בני אדם, זה דווקא כשהדרשה סותרת את פשטות הכתוב. אבל אם אינה סותרת, מודים הם שיש לדורשה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד ומתאמה בנגעים. מבארת הגמרא מאיכן למדנו זאת, שהרי בפרשת נגעים נאמר ואיש או אישה כי יהיה באור ושרם בערות, מלשון איש משמע דווקא גדול בשנים, לפיכך צריך פסוק מיוחד ללמד שתינוק בן יומו, אף הוא מתאמה בנגעים. לכתיב נאמר לגבי נגעים ספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב' אדם כי יהיה ואור בשרו שאת או ספחת, מלשון הכתוב אדם משמע כלשהו אדם בן גדול בן קטן מתאמה בנגעים. ורשי כותב שדבר זה נלמד מלשון הכתוב במניין השבויים ששבו ישראל במלחמת מדיין, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש 32 א', ואותם נשים היו מבת 3 שנים ומטה שאינן ראויות לביאה, כמבואר בספרי. וכראן הכתוב נפש אדם, הרי שגם קטן נקרא אדם. אילו הרשב"א והריטב"א מסבירים שהריבוי של קטן הוא מפני שלשון אדם סתם משמע בכל גיל שהוא. עוד שנינו במשנה הוא מתאמה בתמי מת. מבארת הגמרא מיכן למדנו זאת, בפרשת תומת מת נאמר, ואיש אשר יתמה, מלשון איש משמע דווקא גדול בשנים. לפיכך צריך פסוק מיוחד ללמד שתינוק בן יומו, אף הוא מתאמה באמת. דכתיב נאמר בעזעת איפר פרה אדומה על הנתמאים באמת כדי לטהרם, ספר במדבר פרק י"ט פסוק חי, ואיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. מלשון הכתוב נפשות משמע נפש כל דהו. כל שיש בו נפש בן גדול בן קטן צריך טהרה מתאומת מת. ועוד שנינו במשנה וזוקק את אשת אחיו לאיבום. מבארת הגמרא מאיכן למדנו שדווקא ילוד זוקק לאיבום ולא עובר. דכתיב נאמר בפרשת איבום ספר דברים פרק כ"ה פסוק ה' כי ישבו אחים יחדיו. משמע שדין איבום הוא דווקא באחים שהייתה להם ישיבה אחת יחדיו בעולם. אבל אם במיטת הראשון היה השני עדיין עובר, פטורה האישה מאיבום. ועוד שנינו במשנה הוא פותר את אמו מן האיבום. מבארת הגמרא מאיכן למדנו שדווקא ילוד פותר מאיבום ולא עובר. ואין לומר שהחידוש במשנה הוא שאפילו בן יומו פותר מאיבום, שהרי לא נאמר בפרשה הזו איש. ואין לנו טעם למעתו, אלא החידוש הוא שעובר אינו זוקק. השאלת הגמרא, מאיכן למדנו שדווקא ילוד פותר מאיבום ולא עובר? בפרשת איבום, ובן אין לו אמר רחמנה, כך אמרה התורה, כלומר, רק שלא נולד לו בן צריכה אשתו להתייבם. והא איתלי, והרי עכשיו יש לו בן, לפיכך פטורה אשתו מייבום, אבל עובר אינו פוטרה עד שיוולד. ובספר האיתור לגבי שחיטת בהמה שנאמר בה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שאין עובר בכלל זה משום שאינו נקרא בן עד שיוולד. ויש שביארו כאן על פי דבריו שאין עובר נקרא בן משום שנאמר ובן אין לו, ואין עובר נקרא בן. ועוד שנינו במשנה הוא מאכיל את אמו בתרומה. מבארת הגמרא מכאן למדנו שהאם אוכלת בתרומה בזכות בנה כשהוא בן יום אחד ולא כשהוא עובר. דכתיב לגבי היתר אכילת תרומה לבני ביתו של כהן, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, קניין כספו הוא יוכל בו ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. אז לפי פשוטו, יליד ביתו הכוונה לבני השפחות, שאותר גם להם לאכול בתרומת אדונם הכהן. אבל לפי מדרשו, קריבי, יש לקרוא כאילו כתוב כאן, יאכילו בלחמו. כלומר שילידי ביתו של הכהן יאכילו בתרומה את אמם מיום היוולדם. אם מת אביהם או נתגרשה אמם ואינה יכולה לאכול בתרומה בזכות בעלה. אבל עובר אינו מאכיל את אמו עד שיוולד. ועוד שנינו במשנה הוא פוסל מן התרומה. בת כהן שנישאה למי שאינו כהן נאסרת באכילת תרומה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ב, ובת כהן כתהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אמנם כשמת בעלה או גרשה, אם אין לה ולד ממנו חוזרת לאכול בתרומה. כנאמר, ובת כהן כתהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל. מבינה כעת הגמרא שכאשר אמר התנא במשנתנו הוא פוסל מן התרומה, כוונתו שתינוק בן יומו פוסל את אמו מתרומת בית אביה. ולפיכך מבארת הגמרא מאיכן למדנו את הדין הזה. מבארת הגמרא דין זה שבמשנתנו נלמד ממה שלגבי בת כהן, וזרע אין לה, אמר רחמנה, אמרה התורה, והאית לה. והרי יש לאישה זו זרע, לפיכך פסולה מלאכול בתרומה. מקשה הגמרא לפי מה שאמרת שלשון הכתוב וזרע אין לה פירושו ולד, משמע שרק ולד גורם לה שלא תאכל ולא עובר. אם כן קשה מה, עיריה מדוע אכן הקטע כתוב דווקא זרע, שמשמע שכבר נולד, והרי אפילו אם יש לה עובר נעמי גם כן אינה חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. דכתיב נאמר בהמשך הפסוק, ושבה אל בית אביה כי נעוריה, משמע שחוזרת לאכול בתרומה, רק אם היא כמו שהייתה בעודה נערה, פרט למעוברת, שאין גופה דומה לימי נעוריה, שאז הייתה ריקנית. תרץ את הגמרא צריכי, צריכה התורה להשמיענו שכך הדין גם בעובר וגם בוולד. דהי כתב רחמנה מפני שאם הייתה התורה כותבת רק וזרע אין לה, היינו אומרים שדווקא ולד פוסלה מתרומה. משום דה מעיקר אחת גופה ואשתה תרי גופי, שמתחילה קודם שנישאה הייתה גוף אחד וכעת הם שני גופים, היא והוולד. אבל אחר כאן לגבי עובר דה מעיקר אחת גופה ואשתה אחת גופה, שמתחילה הייתה גוף אחד וגם עכשיו יש לפנינו רק גוף אחד, לפי שרואים את העובר כאילו הוא חלק ממנה, אי מתי חול, תאמר שתאכל בתרומה על כל פנים עד שתילד, לפיכך כתב רחמנה כנעוריה, פרט למעוברת. והיא כתב רחמנה, רק כנעוריה, אם התורה הייתה כותבת רק כנעוריה, היינו אומרים שדווקא עובר פוסלה מתרומה, משום דמעיקרה גוף הסריקה ואשתה גוף המליה. מתחילה קודם שנישאה, הייתה גוף ריקן וכעת היא גוף מלא, ואין זה כימי נעוריה, אבל אחר כאן לגבי ולד, דמעיקרה גוף הסריקה ואשתה גוף הסריקה, מתחילה הייתה גוף ריקן, וגם עכשיו כשכבר ילדה היא גוף ריקן, אימא תיכול, תאמר שתאכל בתרומה כבימי נעוריה, מסיקה הגמרא צריכה, אכן צריכה התורה להשמיענו שגם עובר וגם ולד פוסלים אותה מתרומה. חוזרת הגמרא ומקשה, אמנם קראי איתרוץ הפסוקים תורצו, מדוע התורה צריכה להזכיר גם עובר וגם ולד, אלא מתניתין, אבל על משנתנו עדיין קשה. מה העירייה, מדוע נקטה משנה דווקא בין יום אחד, שמשמע דווקא בין יום אחד פוסל מן התרומה ולא עובר? והרי אפילו עובר נעמי גם הוא פוסל מן התרומה כפי שהתבהר. מפני הקושייה הזו דוחה הגמרא את הביור הקודם ומבארת את משנתנו באופן אחר. אמר אפשיישת, אין כוונת המשנה שפוסל מן התרומה את אמו, אלא את עבדי אביו. אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? בכהן שיש לו שתי נשים, אחת שהייתה גרושה, הוא נשאה באיסור, כי כהן אסור בגרושה, ואחת שאינה גרושה, הוא נשאה ביתר, ומת הכהן ההוא ויש לו בנים משאינה גרושה, ויש לו ולד בן יום אחד מן הגירושה. אותו ולד פוסל בעבדי אביו מלאכול בתרומה. שאם היו לכהן הזה בנים מאשתו הכשרה בלבד, עבדיו אוכלים בתרומה, שהרי כעת הם עבדי בניו הכהנים. ועבדי הכהנים מותרים לאכול בתרומה, ככתוב, וכהן, כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. אבל כיוון שיש לו בן גם מן הגרושה ואותו הבן חלל, מחולל מן הכהונה, לא ראוי לכהונה, נפסלו העבדים מלאכול בתרומה מפני שיש לחלל חלק בהם. וגם כאשר יחלקו את הירושה, ייפלו רק חלק מן העבדים בחלקו של בן הגרושה. מכל מקום, כיוון שעכשיו איננו יודעים אם העבדים ייפול בחלקו כל זמן שלא חילקו את הירושה, כל העבדים אסורים בתרומה מפני חלקו של זה. והתנא בא למעט שאם במיטת האב היה בן הגירושה עובר במעי אמו, אינו פוסלה מלאכול בתרומה עד שיוולד. ולהפוקי מדי רבי יוסי, להוציא מדברי רבי יוסי, דאמר, עובר נמי פוסל, כלומר לא רק חלל פוסל, אלא גם הוא בר כשר פוסל את עבדי אביו מן התרומה עד שיוולד. בטעמו של רבי יוסי, מפני שיש זכייה לעובר, וכאשר אביו מת הוא זוכה בעבדי אביו עם שאר אחיו, וכיוון שהוא עובר ואין עליו עדיין שם כהן, הוא נחשב לזר, ופוסל את כל העבדים מלאכול בתרומה מפני חלקו שבהם. וכל שכן עובר שכאשר יוולד יהיה חלל, שהוא פוסל כבר מעכשיו, ביותו עובר את עבדי אביו מן התרומה. כמה שמלן משמיע לנו התנה שהדין הוא לא כך, אלא דווקא אם בן הגירושה היה במות אביו בן יום אחד, אין, אכן פוסל את עבדי אביו מן התרומה. אבל אם היה עובר, לא, אינו פוסלה מן התרומה, מפני שאומנם מוזר, אבל סובר התנה של משנתנו שאין זכייה לעובר ואינם נחשבים לעבדיו עד שיוולד. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. מקשה הגמרא, והרי נוחל ממן, ממי כוונת המשנה שהוא נוחל? לכאורה כוונתה שהוא נוחל מאביו. וכן מנחיל למן, למי הוא מנחיל? לאחיו מאביו. שהרי אין אדם מוריש את נכסיו אלא לקרוביו מצד אביו ולא לקרוביו מצד אמו. וקשה, מדוע צריך התנה לומר זאת כלל? הרי אי באי מאבו הלירתי ואי באי מיני לירתי. אם ירצו ירשו מאביו, אם ירצו ירשו ממנו. כלומר, הרי במיטתו הנכסים מתחלקים בנכיו, כפי שהיו מתחלקים ביניהם אם היו יורשים אותם מאביהם בלעדיו. ומה ההבדל אם הוא נוחל ומנחיל או אינו נוחל ומנחיל? הרי בכל מקרה, עכשיו אחיו נוטלים חלקו כאילו לא נחל את אביו כלל. מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב ששת, אין כוונת המשנה שהוא נוחל מאביו, אלא כוונתה שהוא נוחל בנכסי ההם, בנכסי אמו שמתה אף אי בו ביום. ודווקא כשמתה קודם האם ואחר כך מתה ולד, שאם לא כן, הוא אינו יורשה להנחיל לאחיו מן האב, כמבואר בגמרא בהמשך. אם כן, כוונת הגמרא שהוא נוחל בנכסי האם, בנכסי אמו שמתה אף היא בו ביום, להנחיל את נכסיה לאחיו מן האב שנולדו מאישה אחרת. אישה שמתה בעלה יורשה ולא בניה, אבל כאן מדובר שמתה בעל לפניה, לפיכך יורשה הוולד. שאם לא היה נולד, היו בני משפחת האם יורשים את נכסיה, אבל עכשיו כיוון שיש לה ולד אפילו בן יום אחד, יורש הוא את נכסיה ובמיטתו הוא מוריש אותם לאחיו מאביו. והחידוש הוא שלא אומרים כיוון שמת התינוק באותו יום הרי הוא נפל ואינו בן נחלה, והטעם שאינו מנחיל את נכסיו לשאר קרוביו מצד אמו אלא רק לקרוביו מצד אביו, כי נאמר בנחלות בספר במדבר פרק זך, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו. דרשו בגמרא במסכת בבא בתרא דף קט, מלשון הפסוק למשפחותם לבית אבותם, שמשפחת אב קרויה משפחה ואין משפחת האם קרויה משפחה, ואפילו האם בעצמה אינה יורשת את בנה. מוסיפה הגמרא ודווקא בן יום אחד דינו כך, אבל הוא בר לא. לא נוחל את אמו להנחיל את נכסיה לאחיו מאביו. מה הייתה מה? מה הטעם שאינו נוחלה? דהו מה התברי שם, מפני שמעוברת שמתה בדרך הטבע מת עוברה תחילה ואחר כך מתה היא. ואין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר, כלומר לאחר מותו להנחיל את נכסיה לאחיו מן האב. כשמת הרי הוא כמי שהוא בקבר. מה הגמרא היני, האם כך הוא? שהעובר מת לפני אמו והאב העובדה? הרי היה מעשה במעוברת שמתה ופרקס העובר לאחר יציאת נפשה עד תלת פרקוסי. עשה שלוש תנועות, הרי שיכול העובר לחיות אחר מיטת אמו. מתרץ את הגמרא, אמר מר בריידר הוואשי, לא הייתה תנועתו מפני שהייתה בו חיות, אלא מידה דעה והזנבה לתאה דמפרקסת. הרי זה כזנבה לתאה שדרכו לפרקס לאחר שנחתך ממנה, ואף שאין בו חיות שהרי נחתך ממנה לגמרי. כך אותו עובר שפרקס לא היה זה פרקוס מתוך חיות. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על השאלה לאיל, שאם הכוונה שנוחל מאביו ומנחיל לאחיו, מדוע צריך התנא לומר זאת? הרי בכל אופן היו אחיו נוטלים את הנכסים הללו. מר בריידר רב יוסף משמי דרבה אמר בשמו של רבה, כוונת המשנה לומר שבן יום אחד נוחל את אביו וממעט בחילק בכורה, ממעט מחלקו של הבכור בירושה, כיוון שבמות התינוק הוא מנחיל את נכסיו לכל אחיו בשווה, ואין הבכור נוטל באותם נכסים חלק כפול כפי שהיה נוטל אילו ירשו נכסים אילו מאביהם. כגון אם היו לאותו אדם שני בנים מלבד התינוק והשאיר אחריו שישה זהובים, אם לא היה התינוק נוחל ומנחיל, היה הבכור נוטל שני חלקים בירושה שהם ארבעה זהובים. האח האחר נוטל שני זהובים, אבל כיוון שנולד התינוק באותו היום לפני מיטת אביהם, בחלוקת נכסי האב עלו לחלקו של הבכור שלושה זהובים, ולאח האחר ולתינוק כל אחד זהוב וחצי. כשמת התינוק בו ביום, התחלק חלקו בין שני אחיו בשווה, שלושת רבעי זהוב לכל אחד, הרי שהבכור קיבל שלושה זהובים ושלושה רבעי הזהוב, במקום ארבעה זהובים שהיה מקבל, אילו לא היה התינוק נוחל ומנחיל. נמצא שבלידתו מיית התינוק מחלקו של הבכור רבע זהוב. והטעם שיש לפרש כך את משנתנו, דאמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבה, בן שנולד אחר מיטת אביו אינו ממעט בחלק בכורה, אינו ממעט מהחלק המיוחד שמקבל הבכור יתר על חלקו כשאר אחיו. שכשנוטל הבכור שני חלקים מן הירושה, חלק אחד הוא נוטל אמנם בשווה לשאר אחיו, וגודל חלק זה הוא לפי מספר האחים כעת לאחר שנולד התינוק. אבל את החלק השני שהוא מקבל בזכות בכורתו, הוא מקבל גדול יותר, כגודל החלק השני שהיה מקבל אילו לא נולד התינוק, כגון שישיר אחריו האב שישה זהובים. תחילה נוטה לבחור שני זהובים לחלק בחורתו, שכך עולה לכל חלק אילו היו רק שני אחים, ולאחר מכן חולקים את ארבעת הזהובים הנותרים בין שלושתם, הבחור, האח והתינוק. ובאופן זה נמצא שמקבל הבחור שלושה זהובים ושליש הזהוב, והאח והתינוק מקבלים כל אחד זהוב ושליש. ומשמע מדברי רבא שאם נולד לפני מיתת אביו, אפילו היה בן יום אחד במיתת אביו, הרי זה ממעט בחלק הבכורה. מבאר רבא מה הטעמה? מה הטעם שעובר אינו ממעט בחלק בכורה, כיוון שלגבי חלק בכורה וילדו לו בעינן, צריך שיתקיים בו, לשון הכתוב האמור לגבי חלק בכור וילדו לו בנים, את הבכור יקיר לתת לו פי שניים. מלשון לא משמע שהבכור מקבל פי שניים לפי חשבון הבנים שנולדו לאב בחייו. אבל בנים שנולדו לאחר מיתת האב, אין מצטרפים לחשבון לעניין גודלו של חלק הבכורה. אומרת הגמרא בישיבה, בסורה, מתנו אחי, היו שונים כך את דברי מר ברי דרב יוסף כמובן לאיל. אבל בישיבת פומפדיטה, מתנו אחי, היו שונים כך את דבריו. סורה ופומפדיטה היו שתי הישיבות הגדולות בימי המוראים. והייתה מחלוקת ביניהם בגרסת כמה מן השמועות, כמו שמצינו במסכת שבת בדף ממחת, במסכת סוכה בדף יוטט, במסכת מגילה בדף חי ובעוד מסכתות. אם כן אומרת הגמרא, בפומפדיטה שנו את דברי מר ברי דרב יוסף משמי דרב הכך. בחור שנולד לאחר מיתת אביו והיה לו אח נוסף מן האב הזה, כגון שנולד עם תאום לאחר מיתת אביו ויצא הוא הראשון, אינו נוטל פי שניים בנכסי אביו. מבאר רבא מה איתמה, מה הטעם שאינו נוטל פי שניים, כיוון שלגבי חלק הבכורה, יקיר בעינן. צריך שיתקיים בו לשון הכתוב בירושת האב, את הבכור יקיר לתת לו פי שניים, שיקיר ויאמר מי בבניו הוא הבכור, וראוי ליטול פי שניים בירושה, והלקה. הרי אין כאן יקיר, שהרי לא יקירם בחייו. אבל אם נולד קודם מיתת האב ויכול היה האב להכירו, גם אם למעשה לא ראה הוא מעולם, הרי זה נוטל פי שניים בירושת אביו מפני הכלל, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת, כפי שנלמד לכמן בדף סמך וב. וכאמור, בישיבה בפומפדיטה העמידו את המקרה הזה, בחור שנולד לאחר מיתת אביו והיה לו אח נוסף מן האב הזה, כגון שנולד עם תאום לאחר מיתת אביו ויצא הוא ראשון, אינו נוטל פי שניים בנכסי אביו. אבל כשלא הניח האב אישה מעוברת תאומים אלא מעוברת ולד יחיד, לא יימצא בחור שנולד לאחר מיתת אביו ויש לו אח פשוט מאותו אב האם. כי אם נולד האח ההוא קודם לכן בחיי האב, נמצא שהוא הבכור, ולא זה שנולד עכשיו. מסיקה הגמרא והלכתה ככל אני לשני, ההלכה ככל הלשונות הללו, דמר ברי דרב יוסף משמי דרבה, שבן יום אחד ממעט בחלק הבכורה, ושהנולד לאחר מיתת האב, אינו ממעט בחלק הבכורה, ושבכור שנולד לאחר מיתת אביו, אינו נוטל פי שניים. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד והאורגו חייב. מבארת הגמרא מאיכן למדנו זאת, דכתיב לגבי רוצח בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ז, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. מלשון הכתוב נפש משמע, מכל מקום, בכל אופן, ואפילו נפש של בן יומו, אבל ההורג עובר במעי אמו, אינו מתחייב עליו. והטעם שצריך פסוק לרבות בן יומו, מפני שנאמר ברוצח מכה איש ומת מות יומת. ואפשר להבין מלשון הפסוק שדווקא הורג איש ולא אישה או קטן, לפיכך ריבה כתוב כל נפש אפילו אישה וקטן. ועוד שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד, והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. והרי את הגמרא למה היא נלחתה? לעניין איזו הלכה נאמר שהוא כחתן שלם, משיבה הגמרא מרב פאפה כוונת המשנה לעניין הוילות, שחייבים להתאבל עליו במיטתו כאילו היה חתן שלם. במשנתנו מבואר שאפילו אם היה התינוק בן יום אחד נחשב כבן קיימא, אף שמת בו ביום ואין חוששים שמה היה נפל. שואלת הגמרא כמן, כדברי מי שנויה משנתנו, הרי לכאורה דלא כרבן שמעון בן גמליאל. דאמר, כל ולד ששעה, מי שנולד עד שמת 30 יום באדם אינו נפל. נדייק מדבריו, הלא שעה, אבל אם לא שעה 30 יום, לא נשאר בחיים 30 יום, ספק אבי. יש ספק שמה הוא נפל. ותמיית הגמרא היא, הרי נפסקה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במסכת שבת בדף קוף למד וב. מתרצת הגמרא משנתנו מתיישבת גם לשיטת רבן שמעון בן גמליאל. אחר במאי הסקינן, כאן במשנה במה מדובר, דקימלי דקלולו חודשיו. מוחזק בתינוק הזה שנולד לאחר שכבר נשלמו לו 9 חודשי ההיריון, כגון ששימשה עמו 9 חודשים קודם שנולד ולא שימשה שוב כל ימי עיבורה. באופן זה מודה רבן שמעון מגמליאל שאינו בספק נפל, אף אם לא עברו עליו 30 יום. מה שאמר רבן שמעון מגמליאל שצריך שישעה 30 יום כדי לצאת מן הספק שהוא לא נפל, הרי זה דווקא כשלא ידוע אם כלו לו חודשיו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מ"ג במצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם טהור שהיה קנה בקומתו והסית בו את הזב נטמע טהור ומדוע? שאלה שנייה, מדוע זב ובעל קרי מטמאים רק כשיצא הטומאה לחוץ? שאלה שלישית, באיזה שיעור מטמאים זב ובעל קרי? שאלה רביעית, מנין לומדים שטיפת זוב מטמאת רק כשהיא לחה? שאלה חמישית, באיזה אופן בשר המת ובשר נבילה מטמאים אף כשאין בהם כזית? והשאלה האחרונה, מדוע סובר רב פאפה שתומת נגיעה בשכבת זרע למידים מהנאמר, או איש שנאמר בפסוק לגבי תומת שרץ? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף מם ג' במסכת נידה, להיום יום חמישי, זין בכסלב, תפשין פי. אנחנו נשוב להשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ח' בכסלב תפשין פי, ערב שבת קודש, פרשת וייצא. ואין נלמד כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים מם ד' ומם ה' במסכת נידה. ובסיום השיעור מחר, נתייצב מרחק 4 שבועות בדיוק מסיום השס, בעזרת השם ובישועתו בשבת פרשת ויגש. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.